הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. ארבע דקות אחרי שמונה בערב, יום ראשון בשבוע, כמדי יום ראשון אנחנו כאן, באולפנים שלנו כאן, באולפנים של ערוץ 66 ושל רדיו 103, נגיד ערב טוב לכל המאזינים שלנו כאן ברדיו ללא הפסקה, וגם לצופים שלנו בערוץ 66, חוכמת הקבלה עם הרב לייטמן. נגיד ערב טוב לאנשי הצוות ברדיו 103, המפיקה טל ים, הטכנאית חן עוז, אחרי אתר אינטרנט ברק קיסר. אנחנו כמובן נזמין אתכם להצטרף אלינו דרך הטלפון 1-900-722-103, אתם יכולים לשאול את הרב לייטמן שאלות, וגם לכתוב לנו בפייסבוק של הרב לייטמן, חפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק. ערב טוב לאורן לוי.
ערב טוב.
וערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב.
ערב טוב, הרב לייטמן, ימים מיוחדים.
ימים מיוחדים, שבוע מאוד מיוחד, כן. מה להגיד? חוכמת הקבלה מסבירה לנו בהרחבה, באמת, כמו שאני לא יודע, לא מסבירה את שום תופעה שקשורה גם כן לימים שלנו, על ערבות, על חיבור, והעיקר על עצמאות. שכותבים לנו מקובלים שאנחנו קיבלנו הזדמנות, שזכינו לארץ ישראל, לחזור לארץ ישראל ללא חיבור מחוץ לארץ ישראל, להיות כעם. כי פעם שהיינו מחוץ לארץ ישראל בגלות מצרים, או עוד לפני זה שיצאנו מבבל ברשותו של אברהם והגענו לארץ כנען, אז כבר בדרך מבבל לארץ כנען, אברהם סידר אותנו בצורה כזאת שאנחנו היינו כעם. כאיש אחד, בלב אחד, בחיבור, חסד אברהם, זה מה שהוא לימד את כולנו. ואז ככה אנחנו הגענו ונכנסנו לארץ כנען, שבעצם זה אותה ארץ ישראל. אחר כך אנחנו יצאנו למצרים, כשחזרנו, יצאנו ממצרים בחזרה, אז היינו צריכים כבר 40 שנה להיות בהכנה, כדי לזכות להיכנס לארץ ישראל. וגם כן, כשנכנסנו לכאן, גם כן היינו במלחמות, תמיד היה בכניסה לארץ ישראל, תמיד היו מלחמות. גם בזמני אברהם, גם בזמני משה, ישוע יותר נכון. והיינו אז בארץ ישראל, שקודם זכינו להיות עם, כי התחברנו יחד, כי איש אחד בלב אחד, 40 שנות המדבר, הכנו את עצמנו, ואז נכנסנו. עכשיו, פעם ראשונה בהיסטוריה, מעניין, שאנחנו פעם רביעית חוזרים לארץ ישראל, וסך כל 4 דרגות צריך להיות בחזרה לארץ ישראל, כנגד י' ק' ו' ק'.
השם, 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 השם.
שם השם, כן. הוויה, י' ק' ו' ק'. אז אנחנו עכשיו חוזרים לארץ ישראל בצורה הסופית, ועכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל ללא הכנה מקודם. היו 2000 שנות גלות, מצבים נוראים, אנחנו איבדנו בדרך כל כך הרבה מהתורה, מהקבלה שהייתה נסתרת, מכל המנהיגים שלנו הגדולים דאז שהיו בימי הקדם, וחזרנו לארץ ישראל בצורה כל כך משונה, מוזרה אפילו הייתי אומר. ולכן כותבים מקובלים שאנחנו קיבלנו כאן הזדמנות, רק הזדמנות, להיות עם ישראל בארץ ישראל. כי לא עשינו מעצמנו עם מקודם, לא התגבשנו מחוץ לארץ והיינו מוכנים, ואז היו מגיעים לארץ ישראל כעם ששולט והולך ונכנס למקום שמגיע לו, אלא אנחנו הגענו לכאן שלא מגיע לנו, כי אנחנו לא עם ישראל. עם ישראל הוא רק, כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, שעם ישראל זה נקרא זה שאנחנו מחוברים יחד, כי יש אחד בלב אחד, בנטייה כזאת, ואהבת ערך כמוך, אל תעשה לחברך ומשתנו אליך, וכל ישראל חברים, בקשר ערבות, וכל זה, כל זה אין עדיין, ואנחנו רואים שאין, ולכן כאן אנחנו צריכים לבנות ולבנות. עד כדי כך שבאמת אנחנו עוד לא נמצאים עדיין בפיגור, ולכן ההזדמנות הזאת אנחנו עוד לא ממשנו.
אתה מדבר בעיקר על המצב שלנו כעם עכשיו, כן. אתה אומר שאנחנו מחפשים באמת, אתה יודע, זו השאלה הראשונה שאני כתבתי לי, מה משותף לנו כעם? בעצם אנחנו רואים שמה שמשותף לנו זה בעיקר העצב.
משותף לנו רק ששונים אותנו בכל מקום ולוחצים עלינו שאנחנו נברח לכאן. כן, לנו מקום אחר, כאילו איפה שאני יכול להסתתר. ישנם עוד מקומות אולי שנדמה לאנשים שהם יכולים להסתתר, אבל אנחנו מבינים שכל זה זה הדרג המסוים, ואחר כך זה גם שם לא יהיה ברירה. זאת אומרת, סך הכל המקום הבטוח ביותר זה הארץ ישראל. וכאן כבר אחרי שאנחנו מדברים על להיות עם ישראל בארץ ישראל, אז כאן כבר השאלה איך אנחנו מגיעים להיות עם ישראל, ואיך אנחנו מגיעים למצב שנקרא עצמאות. כן? כי המושג הזה הוא מאוד מאוד, הייתי אומר, מאורפל ומאוד בעייתי. מה זאת אומרת להיות עצמאי בעולם שכולנו מחוברים יחד? מה זה להיות עצמאי שאני נמצא באלף חוטים קשור לכל מיני משרדי ממשלה, חברות, אנשים? איך זה יכול להיות עצמאי? מה ההגדרה של עצמאות? האם באמת ישנה כאן שאלה בכלל הרבה יותר אפילו גדולה, שאם אני האדם, כמו שאומרת חוכמת הקבלה, זה רצון ליהנות, שכל החיים שלי אני רק מחפש, בכל רגע בחיים שלי אני מחפש באיזה צורה יותר נוח לי לשבת, לקום, ללכת, לשקף, מה לטעום, מה לאכול, מה להסתכל, מה לשמוע, ואם אני חייב משהו לעשות, אז איך לעשות את זה בצורה הכי נוחה, הכי קלה, פחות לבזבז אנרגיה, כן? לפי חוקי הטבע, סך הכל אנחנו נפעלים. כן? מקסימום תענוג, או מקסימום לקבל, במינימום להשפיע, לתת, לסבול. ואם אני כך בנוי, מה זה נקרא שאני עצמאי? איך יכול להיות אני עצמאי? כתוב למיתים חופשי. אז אני נעשה עצמאי רק אחרי שאני מת, וגופי לא דורש יותר כלום, אבל איך להיות עם חופשי? איך להיות עצמאי, האדם הבריא, החי, שבעולם הזה? איך? אם אני תלוי באלפי, אלפי, אלפי מקורות התענוג, שאני תלוי בהם, במזון, באוויר, בעבודה, בילדים שלי ואישה, בכל דבר ודבר. כי בעצם כל אחד יכול ללחוץ עליי ולפגוב בי ולעשות, אני לא יכול להיות עצמאי. או שאני אברח לאיזה מקום בגלקסיה, שם בחלל, ואז אני אהיה עצמאי. אבל זה לא נקרא עצמאי. עצמאי ממה? כאן השאלה. כן. זאת אומרת, עצמאי בסופו של דבר שאנחנו מדברים על עצמאות, אנחנו צריכים להבין שלא יכולה להיות עצמאות לפני שאדם לא עוזב את הרצון לקבל שלו, את הטבע שלו. אני בטבע שלי אף פעם לא יכול להיות עצמאי, כי אני תלוי בכולם. אני תלוי בהכל. אם אנחנו מדברים על עצמאות, ממש עצמאות, זה מושג שאני נגיד לא יכול בלי ילדים, אני לא יכול בלי אישה, אני לא יכול בלי חברים, אני לא יכול בלי העם, אני לא יכול, בלי כל אנושות אני לא יכול היום לחיות. כל דבר שכבר עשו על זה מחקר, כי כל דבר שיש לי, יש בי בבית, הוא בעצם בסופו של דבר יש בו חלק עבודה, תרחה, כל מין של כל העולם.
של כל העולם. זה להיות עצמאי.
אז עצמאי זה לא יכול להיות בתנאי שאני חושב איך אני יכול למלות את עצמי. כי אז אני זקוק לכולם, אז אני תלוי בכולם. עצמאי יכול להיות רק תיאורטית, בוא נגיד ככה בדמיון, זה יכול להיות אדם שהוא מפסיק לדאוג לעצמו, אלא מתחיל לקבל תענוג מהשפעה לזולת.
מה זה השפעה?
נתינה. נתינה. זאת אומרת, תיאורטית, אל תחשוב שאתה כבר מכניס את זה לחיים. זאת אומרת, אם אני יכול לחיות בצורה כזאת, שתענוג אני אקבל, לא מזה שאני לוקח, 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 לוקח מכולם, כמה שאני מסוגל, אלא אני מקבל תענוג מזה שאני נותן, 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 נותן לכולם, אני צריך את כולם כדי לתת להם, אני צריך את כולם כדי ליהנות מהם בזה שאני נותן, אז אני עצמאי, אז אני חופשי. כי אני לא תלוי בהם, לא תלוי בהם, כמו שבזה שאני צריך לקבל מהם את התענוג. אני רואה שזה
תפיסה חדשה קצת.
זה תפיסה מאוד חדשה, אבל בוא נגיד היא לא חדשה, היא בת 6,000 שנה כמעט.
כן, בשבילנו.
כן, אבל בסך הכל אין לך, אם אתה תחשוב בצורה ככה, בצורה רצינית, כמו במחקר, כבמדע, אין לך שום אפשרות, אין לך שום אפשרות ליהנות בקבלה, אלא רק בנתינה. וכי בקבלה אתה תלוי באחרים. בנתינה הם תלויים בך. ואז אתה יכול להיות למעלה מכולם, אתה יכול להיות באמת עצמאי, אתה יכול להרגיש את עצמך כאדון אליהם, ואז, אבל אדון בצורה כזאת שאתה גבוה מהם, אבל אתה אוהב אותם, ואז כשאתה נותן להם, אתה תנהנה.
אתה כאילו אומר שהנותן הוא החזק?
הנותן הוא חזק, כן. זאת אומרת, אם אנחנו מייצרים בסך הכל, מכל האפשרויות שלנו, שאנחנו רצון ליהנות, ואני צריך לקבל הנאה, ואין בצורה רגילה לקבל הנאה מאף אחד שמבחוץ, לא מן הסתם אנחנו לא רוצים להתחתן ולהביא ילדים, ולחיות אפילו באיזה קהל, וללכת לעבודה, אני רוצה להיות לבד, בבית, עם מחשב שלי, באיזושהי צורה אם אני יכול ככה להרוויח, להזמין את האוכל מבחוץ, שהביאו לי את הרום סרוויס, זהו. אני רוצה ככה לחיות.
נכון.
אז אם אתה מצייר את התמונה הזאת, ועכשיו אתה חושב כך, אבל בכל זאת, איך האדם הזה יחיה מתוך זה שהוא רצון ליהנות, ואז לאט לאט אתה מייצף את הצורה ההפוכה, שהוא חייב להיות יותר גבוה מכולם, בזה שהוא אוהב את כולם, אז הוא יותר גבוה, הוא יכול למלות אותם, כן? ואז בצורה כזאת הוא יכול ליהנות ללא הגבלה מהם. ובזה אנחנו מגיעים כבר לאותה צורה, כמו שחוכמת הקבלה מייצבת לנו, צורה עתידה של האנושות, וצורה שהיא מצביעה על זה כמו על הרגשת העצמאות. שאני אז מרגיש את עצמי עצמאי.
אתה מדבר על הרגשת עצמאות, שואלת פה קרמלה, קרמלה קלדרון, שואלת אותך בפייסבוק שלך, למה איבדנו במשך השנים את העוצמה ואת הגאווה שהייתה לנו? למה יום העצמאות איבד את התוכן האמיתי שלו והפך להג המנגל, מופשט מכל התכנים שאפיינו אותו בעבר?
זה טבעי, כי מה שהיה באותו דור שהיינו יחד במלחמות, מלחמת השחרור, ולפני זה כמה היו בעיות עם השכנינו, ואחרי זה כמה עוד מלחמות, עברנו שבע מלחמות. אז אנחנו בכל זאת, אנחנו לא רק ששוכחים, כי הכוח הגנתי שלנו לא נותן לו כל הזמן לזכור את זה, וכדי לא לסבול מדי, אלא הפכנו את זה לחג המנגל. האמת שאני לא חושב שזה כל כך גרוע, כי בסך הכל אם עם נהנה מזה, כך צריך להיות. אני לא חושב שיום עצמאות הוא חייב להיות עצוב. זה שאנחנו הופכים אותו רק למנגל, זה בעיה. אבל זה בעיית החינוך.
אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של חג המנגל. אנחנו יודעים שעם ישראל יהיה בפארקים, והחברים מתנועת ערבות יצאו במהלך יום העצמאות להרבה מאוד פארקים, פארקים מרכזיים ברחבי הארץ, עם הפעלות, מעגלי שיח, מתנות, משחקים. זה יקרה בירושלים בגן סאקר, בתל אביב בנמל תל אביב, פארק דרום, פארק הירקון, בצפת יער ביריה, באילת בתיילת אילת, בפארק הלאומי ברמת גן, בתיילת טבריה, ביערות הכרמל בחיפה, בפארק לאומי אשכול, בפארק הפעמון באר שבע, יער חרובית בגדרה, ועוד ועוד ועוד. אפשר למצוא את כל הפרטים באתר של תנועת הערבות. אז מוסיפים, בעצם הניסיון הוא להוסיף תוכן, זאת אומרת, כמו שאמרת, נכון? שזה לא יהיה רק מנגל. אתה אומר מנגל זה לא רע, אבל שזה לא יהיה הבסיס של העניין.
כן, ודאי שזה טוב שאנשים בסך הכל יוצאים ושמחים ושרים, מרגישים גם כן שאחרים לידם, ויש בזה איזה הרגשת העם. זה דווקא הרגשה יפה וטובה, אבל הבעיה היא, כל היתר זה בעיית החינוך. אם לא מטפלים בעם, אם לא מגדירים את זה ממש מספיק לילדים, אז ככה הם גודלים, וכך כבר הם מתנהגים.
יש כאן עוד שאלה מעניינת, אפשר?
כן, אבל אני שוב, אני רוצה להגיד שאני לא רואה בזה שום פסול, במנגל, רק חוסר חיבור. זה כמו שאמרת, שאם יוצאים החברים שלנו מתנועת הערבות, אז נקווה שהם יעשו קצת משהו, כי עצמאות היא מושגת בחיבור בינינו. שם בחיבור בינינו, אנחנו מייצבים בינינו, אם אנחנו מתחברים, כוח השפעה הדדית, ואז אנחנו מגלים בכוח השפעה הדדית הזאת כוח עליון, כוח השפעה, כוח החיובי, כוח נתינה, ואז יוצא ש... לעומת הכוח השלילי, כוח האגו שלנו, אנחנו יכולים לאזן אותו עם כוח החיובי, שאנחנו מגלים אותו על ידי החיבור בינינו. ושני כוחות האלה, כשהם מגיעים לאיזון, הם נותנים לנו הרגשת העצמאות, הרגשת הבלתי תלותית באף אחד, עד כדי כך שאם אנחנו באמת מאזנים את עצמנו, אז אף אחד לא יכול לנגוע בנו, לא לפגוע בנו, לא בכלל לחשוב באיזושהי צורה שלילה עלינו.
יש לי שאלה, השנה אם אני מסתכל מה עברנו מיום העצמאות הקודם עד יום העצמאות הזה, עברנו המון דברים כאן במדינה. היה לנו את שלושת הבנים החטופים, שכל המדינה הרגישה את המתח והדאגה, התפתח לצוק איתן, המלחמה בעזה, והבנים הנעדרים שהיו שם, כל החללים שנפלו. אחר כך באו הבהירות ושתפו הכל, והיום הפילוג שוצף וקוצף. אני שואל את עצמי, כאילו, מי הוגג את יום העצמאות ומה הוא הוגג? מי זה העם? העם היום שסוע, מפולג, היינו הכי מחוברים בעולם לפני כמה חודשים, ועכשיו פתאום אנחנו כאילו כמו כמה עמים. יום העצמאות של איזה עם בדיוק הולך להיות כאן השבוע?
זה נכון, אבל בכל זאת הזדמנות היא נשארת הזדמנות. ואנחנו עם הנצחי, ועברנו כבר הרבה מצבים כאלו בהיסטוריה שלנו, שכולם היו חושבים שכבר זהו, נגמר כל העניין, וגם כן אותו הנאצי הראשי רצה לגמור את הנוסופית, ולפניו גם כן עוד הרבה אנשים, אנחנו זוכרים מפורים, מאמן וכן הלאה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לראות כל הדברים האלה בעין צרה כזאת, שאנחנו קיימים בחיים האלו, עכשיו זה קורה וזהו. לא להיות כל כך גם כן תלויים בזמן, ברגע הנוכחי. אני חושב שיש לעם ישראל הזדמנות להיות באמת עם, רק צריכים להתחבר, ואנחנו, כמו שאמר לנו הקריין, כן, שאנחנו נצא לפארקים ונשתדל לחבר את העם. אנחנו נוכל אולי להביא להם איזה ניצוץ קטן הזה של החיבור, שהם הרגישו איזה כוח נמצא בחיבור, איך אנחנו מעוררים כוח התמון בטבע. חוכמת הקבלה היא נקראת חוכמת הנסתר, מפני שהיא מגלה את הנסתר, מגלה את הכוח החיובי, חוץ מכוח השלילי שבנו, ואז על ידי שתי כוחות האלו אנחנו יכולים להיות באיזון, ואז אנחנו מגיעים לעצמאות. אתה לא יכול להתפטר לא מכוח הרע ולא מכוח הטוב, שאתה מושך אותו כדי לאזן את הרע. אתה לא יכול, אתה לא יכול לצאת, אחרת אתה לא, אתה מה, אתה, אתה, אתה תמיד את עצמך. אלה ההזדמנות היחידה שישנה בנו, זה סך הכל לאזן כוח הרע, כוח האגו שלנו, לידי כוח הטוב, ואז אתה מגיע, בדיוק בנקודת האיזון, אתה מגיע למצב עצמאות. עצמאות, ביטחון, הכל נמצא שם. והמנגל לא מפריע.
באיזון, כן, אז
במנגל שהבשר יהיה טוב.
כן, שהבשר יהיה טוב. נכון, ושיהיה נעים ונחמד לחברים. באמת, זה קורה בכל הפארקים המרכזיים ברחבי הארץ, חפשו את החבר'ה מתנועת הערבות. האמת, אתם תראו אותם, אי אפשר יהיה לפספס אותם, אני בטוח בעניין הזה. אנחנו רוצים לעבור למאזינים שלנו, יש לנו מאזינים על הקו, נזכיר לכם, 1-900-722-103, זה מספר הטלפון שלנו, וגם מיכאל לייטמן בפייסבוק, חפשו את הדף של הרב לייטמן בפייסבוק. פייסבוק, כתבו לנו שם ואנחנו נשאל כאן. שלום לשי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שי.
רציתי לשאול, אתם מדברים כל כך יפה על חיבור, אבל מה קורה כשאין חיבור בבית? אני בדעות שלי שמאלנית, אפשר להגיד, ובעלי, הוא גדל בבית ובקצה השני של הסקאלה הפוליטית הוא ימני, קיצוני אפילו. עכשיו, זה נושא כזה שכל הזמן גורר אותנו לריזים, ממש לא נעים, ולמען האמת זה אפילו מייצר דחייה אצלי, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה. רציתי לשמוע מה הרב חושב, מה אפשר לעשות.
אני חושב שאת גם קיבלת הזדמנות כמו כל האומה, עם ישראל, קיבלת הזדמנות להשלים את המצב. העניין הוא שכתוב שעל כל פשעים תכסה אהבה. איך אנחנו בעצם עושים שלום? שלום זה לא נקרא שאחד הוא עולה על השני ומדכא אותו. שלום זה לא נקרא שאחד הוא משכנע את השני שהשני לא בסדר, כמו שאנחנו בדרך כלל רוצים לעשות. שלום זה נקרא שאני מגיע עם מישהו שמנוגד לי, ממש מנוגד בכל לב ונפש וכל התכונות וכל הדעות, מנוגד לי, ואני מגיע איתו להשלמה. השלמה הזאת מגיעה בזה שאנחנו בונים גשר אהבה בינינו. ואז במישור בינינו, הגשמי, אנחנו נשארים בהפכיות והתנגדות והתנגשות זה מזה, ולמעלה מזה אנחנו דווקא כנגד זה בונים אהבה. צריכים ללמוד איך לעשות זאת. העיקר לא לפחד שיש לנו שני מישורים. מישור למטה, התחתון, שאנחנו הפוכים זה לזה לגמרי, ומישור היותר עליון, איפה שאנחנו מתקשרים זה לזה. זה נקרא על כל פשעים תכסה אהבה. דווקא על כל הפשעים, כמה שהם יהיו יותר גדולים, מצבים ההפוכים זה מזה, אנחנו נוכל לבנות קשר אהבה יותר גדול, יותר חזק. ולא יכול להיות בכלל אחד ללא שני. כי תראי לעצמך מצב ש... מה זה נקרא עצמאות? אם אני אהיה עצמאי, אז אני חייב כאילו לנטרל את כולם? אם אני אהיה עצמאי, אני חייב להגיד, אני חייב לעשות כך שכולם יחשבו כמוני? או שבכלל למחוק להם כל הדעות שלהם? ככה אי אפשר לבנות עצמאות. ויש לנו עם, ברוך השם, שיש שם...
כל אחד, כן.
כל אחד בכלל, כן, גם, נכון. כן, גם כן מפוצל לכמה, ימין נכון. ושמאל ואמצע נכון. ועוד ועוד ועוד. כולל כל המפלגות בפנים. אז אם אנחנו מדברים על ההשלמה, על החיבור, על האהבה אפילו, אנחנו מדברים על שני מישורים, אי אפשר אחרת. רק תביני, אני אולי לא יכול להסביר את עצמי כך נעים וקל. הקשר אפשר לבנות רק למעלה מכל ההפרעות, מכל השינויים, מכל החיכוכים, לכל ההבדלים בינינו. לכן אסור לאף אחד לדרוש מהשני שהוא ישתנה. זה לא כפייה, לא דתית ולא חילונית ולא מימין ולא משמאל ולא מאף אחד ובשום דבר. כל אחד איך שהוא, שישאר איך שהוא. הוא ירצה להשתנות שהוא ירצה בעצמו להשתנות. ואנחנו צריכים רק ללמד את עצמנו ואת אחרים איך לבנות אהבה כמו מטריה שמחסה אותנו, אמנם שאנחנו כולנו הפוכים זה מזה. ודווקא אז האהבה שלנו היא יכולה להיות תמידית, קבועה, גדולה ופורחת. בגלל שיש בפנים אש בוערת שכל אחד מנוגד לשני.
זה ממש הדימוי הזה של האהבה כמטריה, אתה יודע, והאש בוערת מתחת, אתה יודע, זה מתחבר ליום העצמאות, למנגל. כאילו, אמרו שאולי יהיה גשם, אז אנחנו צריכים לבנות איזושהי מטריה של אהבה, שלא תחבל לנו את האש הזאת. שמענו את מולדת, שזה שיר של ארקדי דוכין, את המילים כתב מיכה שיטרית, למעשה זה שיתוף פעולה של חברים של נטשה, ככה חוזרים לשתף פעולה, והשיר הזה הוא מדבר בעצם על, נכון? על תחושת, על מה זה המולדת בשבילנו, מה זה, והוא אומר, אני גולה בעצם, זה מה שהוא אומר, אני גולה.
טוב, זה באמת אי אפשר להגיע לגאולה בלי גולה, ו... אי אפשר להרגיש מולדת בלי שמרגישים עד כמה שזה הפוך, שאין לנו אותה אולי. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו כעם, ואז נרגיש את עצמנו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל. זה שני מושגים רוחניים. עם ישראל זה יהודים שמתחברים ביניהם בקשר, כמו שכתוב במעמד הר סיני, כי איש אחד בלב אחד, שמשתדלים להיות באהבת רעך כמוך, ואז הם מתחילים להרגיש שנמצאים במקום מיוחד. יש להם, מתחיל להיות בהם חוש מיוחד, שהם ממש מתחילים להרגיש שדווקא במקום הזה אני יכול לחיות, ובשום מקום אחר.
כן.
ואיפה שאני לא אהיה, שיתנו לי לא יודע מה, איזה תנאים יפים והכל, אני ארגיש טוב שאז רק כאן, בארץ כנען, שהיא אז הופכת להיות לארץ ישראל. זאת אומרת, זה התאמה בין אדם למקום, כמו שיש בין עם ישראל לארץ ישראל, אם עם ישראל זה הופך להיות לעם, כן? לחיבור כזה ביניהם, ואז הוא מרגיש שמאדמה יש לו מלא כוח, שבאמת אז הוא מרגיש שהאדמה הזאת נותנת לו פירות, כמו שאנחנו זוכרים מהתורה, שפרשת
המרגלים, המרגלים שם כזו,
כן, שראו כמה, אבל למה? מפני שעם ישראל הוא על ידי ההשפעה הדדית, על ידי האהבה שמשיג אותה, הוא הופך את החול הזה, את האדמה הזאת לממש קרקע פוריה.
בוא נגיד שלום למאזינים שלנו, נזמין אתכם כמובן שוב להתקשר 1-907-2-203 או לכתוב בדף פייסבוק של הרב לייטמן. בוא נגיד שלום ליונתן. שלום יונתן.
שלום.
בבקשה.
כן, אני שומע פה רב שאתה מדבר פה על להתחבר ועל הרגש הזה של החיבור, קשר בין אנשים, ערבות הדדית. בוא אני אגיד לך, אני המצב הכלכלי שלי לא טוב, בלשון עמתה לא טוב. כל מקום שאני הולך, אני מרגיש דלתות נסגרות לי. לאף אחד לא אכפת. אני לא רואה שלמישהו אכפת בכלל מזה. עכשיו אני שואל, כל הערבות הזאת, זה נראה לי כל כך רחוק. אז מה, זה סתם תיאוריה כל הדבר הזה?
זה לא תיאוריה, זה אנחנו צריכים לבנות. אם אני מפסיק לדרוש מאחרים, ואומר שהכל תלוי בי, ובגישה הזאת אני הולך ומתחיל לבנות את עצמי גם בעבודה שלי, אבל העיקר זה ביחס החיובי שלי כלפי האחרים. לא חשוב איך שהם מתייחסים עליי, אני בא כדי להראות לכולם דוגמה איך היהודי חייב להתייחס ליהודי. ובצורה כזאת אנחנו בונים את העם. רק בתנאי הזה, ודווקא למעלה מכל ההבדלים, למעלה מכל השנאה, כמו שעכשיו זה אנחנו רואים, שוב ושוב מתגלה בחברה שלנו. שני דברים, אתה חייב להתחיל לבנות את עצמך פיזית בעבודה, ואתה חייב לבנות את עצמך ביחס היפה לאחרים, כדי לתת באמת דוגמה, ותראה עד כמה שיהיה לך פתאום הצלחה.
בשינוי הזה, בתפיסה, כן, בתפיסה השונה.
אם ילך בצורה יפה כלפי האנשים, למרות שיקבל...
למרות שהמצב שלו כמו שהוא תאר אותו,
למרות שהמצב קשה, ולמרות שדווקא אנשים האלה אולי התייחסו עליו לא טוב. והוא דווקא הולך ומתייחס אליהם טוב, מראה לכולם עד כמה שהוא רוצה לשבור את, את הרע, את האגו, ולהתחבר לכולם בצורה יפה, ויראה הצלחה בטוח. אנחנו כדי לבנות את העולם היפה סביבנו לא צריכים אף אחד. מספיק שאדם אחד כך מתחיל להתייחס לאחרים, הוא מתחיל לראות את הכל בצורה באורח אחר.
מעניין. בוא נמשיך עם המאזינים שלנו, נגיד תודה ליונתן ושלום לגיא.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב גיא.
שלום רב לייטמן. יש לי שאלה, אני שומע בתוכנית לגבי עצמאות, שזה שאנחנו מחוברים ומתייחסים טוב אחד לשני, אבל מה שאני רואה במיוחד מאז הבחירות פערים בחברה מאוד מאוד עמוקים, במיוחד בין אשכנזים לספרדים. אני חושב שזה ממש בושה שככה אנחנו אחרי כמעט 70 שנה של עצמאות נהגים אחד לשני. מתי כל זה ייגמר ואיך?
מתי זה ייגמר? מתי שאנחנו נגמור עם זה. אז זה ייגמר. אנחנו לא רואים שיש טיפול בחברה. כל מה שעושה חוכמת הקבלה, היא אומרת איך אנחנו צריכים לבנות יחס היפה בינינו. איך לממש ואהבת לרעך כמוך. אז בתנאי הזה, במשפט הזה, אתה פותח שמיים. אתה מתחיל לראות את העולמות. אתה מתחיל לראות את העולם הזה ללא גבולות. באחוש שלך שהתחלת להתייחס לכולם בצורה יפה וטובה. אתה עובר מעל הטבע שלך, לטבע האלוקי, לטבע של השפעה ואהבה. אבל זה יכול להיות אך ורק שאנחנו נחנך את עצמנו. כל חוכמת הקבלה זה סך הכל חוכמת החינוך, חוכמת החיבור. ואם אתה שואל מתי ייפסקו כל האלו ההבדלים, ונתחיל להרגיש את עצמנו כעם, ללא שום הבדל בצורה החיצונית הזאת, שחור, לבן, צהוב, אדום, ובכלל, זה לא יעבור. זה לא יעבור במשך הזמן. אנחנו עם מיוחד, שאם זה יכולים לטשטש כל ההבדלים האלה בארצות הברית, נגיד, בין גברים ונשים, בין לטינוס ואפרו-אמריקאים ולבנים, אנגלוסקסים וכן הלאה, אצלנו זה לא ילך. זה יבוא יותר ויותר בצורה קיצונית, אם במשך הזמן דווקא, ואנחנו נראה שאנחנו נעשים יותר ויותר בלתי סבלנים אחד את השני, עם ביקורת המתגברת, עם עד כדי שנאה בינינו. וכל זה כדי שאנחנו נתקן את זה באמת. והתיקון שלנו יכול להיות רק בתנאי שאנחנו נגלה מתוך החיבור בינינו הכוח מיוחד, כוח החיובי, כוח החיבור שיקשור בינינו למעלה מכל ההפרעות ולמעלה מכל ההבדלים. ושוב אני חוזר לאותו התנאי שעל כל פשעים תכסה אהבה, שכל ההבדלים נשארים. אתה צריך, יש מאמר כזה יפה, מאמר החירות, מאמר השלום בעולם של בעל הסולם, יש כאלה מאמרים מאוד יפים, איפשהו מסביר שהכל ההבדלים האלה הם צריכים להישאר, ואסור לנו לדכא ולתקן כביכול איזה תכונה רעה שבאדם, אלא רק לחסות אותה מלמעלה ממנה באהבה. כי כתוב, בראתי יצר רע, כל הרע שבא זה בכלל לא שלנו. אין לי מה להתבייש מהרע שלי. אני צריך להתבייש רק מזה שאני לא מתקן אותו, לא בונה מעליו גשר אהבה בינינו. זו העבודה שלי. אז לא מטפלים ברע, לא עושים ביקורת, לא, בכלל, לא אומרים לשני שאל תהיה רע או אל תהיה ככה וככה. לא אומרים את זה. שישאר כמו שהוא. אנחנו צריכים לדאוג למשהו אחר לגמרי, אם רוצים להצליח. אלה לבנות למעלה מכל ההבדלים, ואנחנו מודעים לזה ומודים בזה וזה, מי אנחנו? ולמעלה מזה לבנות גשר, חיבור ואהבה. זה הפתרון שחוכמת הקבלה נותנת. ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים להצליח, ובקצר, מיד, ממש מיד.
מה שמרגיש את השערה מתחת ככה.
כן, ולמטה אתה תרגיש שערה.
נכון.
אבל שערה הזאת היא תהיה כבר חיובית. זה כמו שאש המנגל, כמו שאמרת. שעליו אנחנו נבשל את עצמנו ויצא מזה משהו טוב אחד.
נגיד תודה לגיא ושלום לרות.
שלום, ערב טוב.
דוקטור
לייטמן, אני רציתי לשאול, אני ממש, כאילו, השבוע זה ממש דוגמה קלאסי. אני יוצאת עם בעלי למנגל, הבן שלי הולך למקום אחר. אני לא מרגישה בכלל חיבור בתוך הבית, יותר מלחמה, ואני רואה שיותר שקט בחול ממה שפה במדינת ישראל, ויש סיכוי באמת שפעם באמת אנחנו נחיה פה בשקט ושלווה ושלום. זה אפשרי?
אם אנחנו נתקן את עצמנו. אך ורק אם אנחנו נתקן את עצמנו. הבעיה היא שכל העולם תלוי בנו, וכל הטבע תלוי בנו. באנו בעם ישראל. אנחנו צריכים ללמוד את זה, או לפחות להאמין למקובלים, ולהבין שכן, כן, רק באיזון, בקשר היפה בינינו, כל העולם הרגע, וגם כן אנחנו בתוכנו, גם כן נמצא איזה רוגע, איזון ושלום. וזה הכל תלוי רק בנו. ולזה מיועדת חומת הקבלה. היא אומרת שאנחנו צריכים להוציא כוח הטוב מתוך הטבע, כוח הנסתר, כוח חיובי, כוח חיבור ואהבה, ועל ידו לאזן כוח הרע שנמצא בנו, ואנחנו כולנו רק בכוח הרע מתקיימים בינתיים. לכן אין מה להתפעל מזה שאנחנו מגלים את עצמנו ויחסים בינינו בצורה רעה, ובוא נאזן את עצמנו עם הכוח הטוב. זה צריכים ללמוד איך לעשות. אנחנו עושים את זה בתוך, גם כן עכשיו יוצאים לכל מיני מקומות, לפארקים נגיד ביום עצמאות, אולי תראי אותנו, בטיילת, בתל אביב, באילת, בכל המקומות. אז בוא נלמד איך לעשות זאת. חוץ מזה יש לנו הרבה אפשרויות ללמוד בצורה יותר רצינית דברים האלה, יש קורסים, סדנאות.
כן, חפשו קבלה לעם באינטרנט כמובן, או את תנועת הערבות, חפשו את ערבות הדדית, ערבות נקודה ORG, ושם זה יהיה, ואנחנו גם נהיה באמת בפארקים בכל רחבי הארץ במהלך יום העצמאות, עם משחקים, הפעלות, מתנות, מעגל לשיח, זה יהיה מאוד מאוד נחמד.
שואלת לירון בפייסבוק שלך, לאחרונה מדברים הרבה על הישראלי המכוער לעומת הישראלי היפה. מדברים על התכונות הטובות של הישראלי, שהוא חם, עוזר, נותן הרגשה של משפחתיות וכדומה. ומנגד מדברים גם על הישראלי המכוער, שמנצל, צועק, מתנהג באלימות. הישראלי שאיבד לגמרי את כל הערכים. למשל, לפני שבוע היה מקרה שאישה גנבה לקשיש ניצול שואה את כל הכסף שלו. ולא רק זה, בכלל יש במדינה הרגשה של חוסר אמון. תמיד יש הרגשה של האחר, יש כוונות לנצל אותך. כבר לא יודעים במי להאמין, כולם מתגלים כמושחתים. הקיצר שאלתי היא, איך עם כל מה שמתגלה, ניתן בכלל בפועל לשנות משהו במדינה הזאת? ומה בדיוק אמורים לשנות? האם העם עצמו יכול לשנות משהו שקשור למשחקים של הפוליטיקאים? איך באמת אמור להיראות הישראלי האמיתי? הוא יפה, הוא מכוער, הוא מה הוא?
ישראלי אמיתי... הוא לא מאמין לפוליטיקאים, ולאף אחד הוא מגיע לאמת, בזה שרואה את עצמו המכוער מאוד.
את עצמו,
כן? והוא גם כן יודע שזה לא הוא עשה אותו, את עצמו כך, אלא הוא נולד עם תכונות האלה, ואחר כך התפתחו עם התכונות האלה על ידי הסביבה, גן ילדים, בית ספר, רדיו, טלוויזיה, חברים וכו' וכו' וכו'. הוא לא הוא בעצמו. זאת אומרת, מה שיש לו היום עכשיו, בו, זה הכל בא לו מהסביבה. זהו. עכשיו השאלה, איך אנחנו יכולים לתקן את הדברים האלו? איך להפוך אותו לילד הטוב? אך ורק על ידי הסביבה הטובה. לכן, אם אנחנו מתחברים בינינו ובונים סביב כל אחד ואחד סביבה טובה, בצורה מלאכותית שאנחנו נבנה את הסביבה הזאת, אנחנו על ידי הסביבה הזאת נתחיל להשתנות. השפעת הסביבה על האדם היא מוחלטת. אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו נשתנה. ולכן, בלי לדכא את הישראלי שלך, שהוא כל כך רע נראה, אנחנו צריכים להגיע רק להחלטה פשוטה. אף אחד שלא יקלקל את עצמו, שלא ילחץ על עצמו שהוא צריך להיות עכשיו טוב, אלא רק לבנות סביבה. הקשר בינינו יפה, שהקשר הזה הוא יתקן כל אחד ואחד.
עוד שאלה בפייסבוק, שואלת רותם, האם אפשר להביא איחוד לעם ישראל בדרך טובה? או שחייבים לטעום מלחמות, איומים ולהצים מבחוץ, ורק אז לרוץ לבנות חברה של ואהבת לרעך כמוך מרוב פחד?
שאלה מצוינת, רותם, תודה רבה. זה באמת. זאת אומרת, גם על ידי מלחמות אנחנו רואים שזה לא יעזור לנו, לא עוזר לנו להתחבר. אלה דווקא כל המלחמות האלה, רק לזמן מלחמה, אולי קצת אנחנו מתחברים כאחים לצרה, אבל אחר כך אנחנו נעשים נפרדים זה מזה עוד יותר. ועוד יותר אנשים בורחים מהארץ וכו'. מה שכן, איך שואלה?
היא שאלה האם אפשר להגיע בדרך טובה או רק על ידי בעיות.
נזכר, כן. שאם אנחנו נתחיל להתחבר לפני המלחמה, לפני הצרות, אם אנחנו נתחיל את החיבור שלנו לפני כל הבעיות, אז בעיות לא יבואו. הכל תלוי רק בחיבור בינינו.
הכל תלוי בחיבור בינינו, ככה 30 שניות לסיום השידור, משהו שאתה רוצה עוד להגיד לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות.
יום הזיכרון ויום העצמאות הם יום אחד, כי אי אפשר להגיע היה ליום עצמאות, וגם היום אי אפשר להגן על העצמאות שלנו, עתידה לנו, בלי בינתיים של כל הסבל הזה ועובדה. ואני מקווה מאוד שאנחנו נתחיל לתקן את החברה שלנו בלי לחכות לבעיות וצרות, ועל ידי זה אנחנו נמנע את כל האיסורים שאחרת יכולים להתגלות, ושלכולם יהיה חג שמח, חום יפה, מנגל טוב, טעמים טובים, וגם כן לב חם.
תודה רבה. תודה
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.